אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה. לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה ב-10 בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות מזוויות רבות ככל האפשר, כדי לסרטט תמונה מלאה ומורכבת, כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן החתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, גם בידי אנשים וארגונים הפועלים מתוך רצון אז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה ביחד איתי ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. נמשיך את המסע עם דוקטור רות אמיר, חוקרת צדק מעברי, מומחית לרצח עם באמצעות העברה בכפייה של ילדים, חברת סגל במכללה האקדמית עמק ישראל. שלום לשתיכן.
שלום.
ג'סיקה, הגענו לשלב, לא יודעת אם אני מוכנה לקרוא לו מעודד, אבל נגיד שהוא קצת מעודד, וזה גם הפתרונות שממשלת קנדה מציעה לעמים הילידים, האבוריג'ינים. זה הדברים שקנדה משתמשת בהם, הם כלים שהם מוכרים בעולמות הצדק האלטרנטיבי, או המעברי, וזה מעניין איזה מושג פה יותר רלוונטי. זה דברים שקיימים ממקומות אחרים?
זה באמת מעניין במקרים שהם חורגים מה שאנחנו אומרים, הפרדיגמה הראשונית והרסמית של המודל צדק מעברי, שכמובן הוא גם מושג שכל הזמן משתנה, שאלמנטים שהיה ברור שהם יכולים להיות יעילים למצבים של מעבר חד, כמו בארגנטינה, בצ'ילה, בדרום אפריקה, מעבר משלטון טוטליטרי לדמוקרטיה, שאיפה שברור שאי אפשר להעמיד לדין את כולם, כי הכולם הזה הם הרבה. ולמשל, ועדות אמת, הם אחד המנגנונים שפותחו בשביל להגיד, בואו גם נעשה איזה סוג של, כמו של טקס מעבר, השלטון החדש, לוקח אחריות על הריפוי של החברה, על המעבר, עושה סדר ואומרים, אוקיי, היה ככה, אנחנו מחדשים את החוזה של המדינה עם האזרחים, אנחנו מאחים את הרקמה החברתית שנפגעה, שמכאן אנחנו מדברים על המושג של צדק מאחה, באחד מהכלים יכולים להיות אלמנטים יותר מתקנים, מאחים, כמו ועדות אמת או התנצלויות פומביות, שזה אלמנטים שאנחנו מכירים אותם במודל המסורתי, ובקנדה מקבלים ביטויים לדעתי מרתקים בגלל הנושא של קולוניאליזם.
רות, שלום.
שלום.
את מצטרפת כאן כדי לספר לנו על התהליך שאני חושבת שנכון להגיד שהוא קרה רק במאה ה-20. עד המאה ה-20, או אפילו האמצע של המאה ה-20, לא היה ניסיון לייצר איזשהו צדק, כי לא אולי נתפס, הדברים שקרו לא נתפסו בתור עוול, שהוא היה לא הוגן או לא שווה, נכון?
נכון. למעשה הניסיונות של התיקון מתחילים לקראת סוף האלף, זאת אומרת אנחנו מדברים על שנות ה-90 של המאה ה-20, אולי מעט לפני, ואגב, זו לא מגמה שאנחנו רואים רק בקנדה, אלא רואים את זה בכל העולם, מדינה אחרי מדינה, גם אצלנו היו ניסיונות מהסוג הזה, עם העלייה של פרשת ילדי תימן, לכותרות בגלגול של שנות ה-90 וכו'. ואני רציתי רק להוסיף שהמושג צדק מעברי, שבמקור אולי התייחס באמת למעברי משטר, מיושם היום יותר ויותר, גם בתוך דמוקרטיות, גם בתוך חברות שפשוט רוצים להתחיל מחדש, ולבוא חשבון עם עברן ולשים אותו מאחור, לטובת איזשהו צדק חברתי, צדק היסטורי, מעברי גדול כן. יותר.
מה גורם לשינוי ביחס של קנדה, או אולי תושבי ותושבות קנדה שהגיעו מאירופה במקור, מה גורם לשינוי בינם לבין הקבוצות הילידות בקנדה במחצית השנייה של המאה ה-20?
אז במחצית השנייה של המאה ה-20 קרו כמה דברים. לאחר מלחמת העולם השנייה וההשתתפות של ילידים בצבא לצד בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, התחיל איזשהו שינוי מגמה לא רק כלפי הילידים, אלא גם כלפי קבוצות אחרות שבעבר עברו תהליך של אינטרנמנט, של העברה למחנות.
החרגה?
כן, של החרגה אולי. מדובר על איטלקים, מדובר על אוקראינים שנחשבו נתוני אויב ולכן הרכוש שלהם הוחרם, ומתחילה איזושהי תקופה של עליית מה שאנחנו קוראים תרבות זכויות האדם, שבעצם מגיעה לשיאה, אני חושבת, בשנות ה-90, שוב, די לקראת סוף האלף.
אז מה קורה שם? בעצם האום מתאחד, נכתבת אמנה לזכויות האדם בשנות ה-50, מה קורה בעצם ש...
לאחר מלחמת העולם השנייה יש לנו את ההצהרה האוניברסלית אודות זכויות האדם, ויש לנו את אמנת הג'נוסייד, ולאט לאט מתחילות אמנות והצהרות נוספות, כמו הצהרת האום על אודות זכויות הילד, שמרחיבה הצהרה דומה של חבר הלאומים מ-1929, נדמה לי.
וזה גורם לקנדה להתבונן במעשים של האחורה בזמן, בדיעבד, במבט אחר?
עדיין לא בשנים האלה. בשנים האלה קנדה עדיין מנסה לטעון וטוענת שג'נוסייד יכול לקרות במקומות אחרים, אבל לא אצלנו.
איך היא אומרת את זה? על סמך מה? מה התפיסה שלה? אני מנסה להבין.
התפיסה שלה נובעת מכך שהם מתייחסים לג'נוסייד, מתייחסים מתוך הפרספקטיבה, נאמר, של השואה או של דברים קשים יותר לדעתם. שוב,
זאת אומרת שהם תופסים רצח עם רק בתור רצח ליטרלי בפועל, של הריגת אדם או את כל האנשים בקבוצה מסוימת.
כן.
אז מה שהם עשו מבחינתם עם הילדים שלמדנו בפרק הקודם, על שפות ותרבות, זה מבחינתם לא רצח עם, אלא, וזה גם לא לפי מה שהאמנה מגדירה, או ההצהרות לא מגדירות את זה בתור רצח עם, אלא זה מעין התאמה של האנשים לתרבות הנוכחית.
מבחינתם, הם פעלו מתוך מניעים טובים. הם לא פעלו בזדון, הם פעלו לטענתם, לשיטתם, על מנת להציל את הילדים מאיזשהו גורל פחות סימפטי שמחכה להם בגלל התרבות שלהם, בגלל ההורים שלהם, בגלל המורשת שלהם.
אז כבר בשלב הזה נוצרת הפרדה בין כוונה לתוצאה, כי נשמע מכך, מהניסוח הזה, שאולי הם מבינים שהיו להם כוונות טובות, אבל התוצאות לא משהו.
אוקיי, אז אמנת הג'נוסייד, אגב, כן אוסרת על העברה בכפייה של ילדים בני קבוצות אתניות, תרבותיות, דתיות או גזעיות לקבוצות אחרות. אבל הם לא מצליחים לראות הם לא מצליחים לראות את ההקבלה בין מה שהם עשו והמשיכו לעשות עדיין בשנים האלה, לבין ג'נוסייד. הם פשוט לא ראו את זה בצורה כזאת, כי מבחינתם המניע הוא החשוב, כי בג'נוסייד המניע צריך להיות להשמיד את הקבוצה ככזאת.
כן.
שהוא לאו דווקא בצורה פיזית, אלא להשמיד אותה ככזאת. והם, לשיטתם, פעלו לטובת הילדים, פעלו ממניעים טהורים אפילו.
אחרי מלחמת העולם השנייה, מה הסטטוס של אותם ילידים אמריקנים בקנדה? הם אזרחים לכל דבר, הם משתתפים בבחירות, מה הסטטוס שלהם?
אז ישנם אותם ילידים שבחרו להתאזרח באמצעות החוק האינדיאני, אלה שהיו בעלי השכלה, שקיבלו חוות דעת מהמפקח על האינדיאנים שהם מתנהגים כראוי, כלומר לא שותים, לא אלימים. אותם אלה למעשה מתאזרחים, מוותרים על הזיקה הקבוצתית, והופכים להיות אזרחים רגילים.
מה זה אומר שהם מוותרים על הזיקה הקבוצתית? הם לא רואים בעצמם יותר שייכים לקבוצה שממנה הם באו, לשורשים?
הם מאבדים את הזכויות בקבוצה. שזה אומר גם את מה שהמדינה, הקטר, מעניק להם, מבחינת משאבים וחינוך וכל הדברים, והופכים להיות למעשה אזרח רגיל. הם יוצאים מהמרשם.
ואז הם כן יכולים להצביע בבחירות, להשתתף בבחירות. ויש אנשים שבאמת עושים את זה, שהם עושים את המעבר ומשתתפים באופן מלא, כדי אולי גם לייצג את הקבוצה שממנה הם באו בסופו של דבר? או שאין מטרות כאלה, שהמטרות יותר פשוטות מזה, ממה שתיארתי?
קשה לי לענות על זה, משום שאנחנו עוסקים כאן מתייחסים כאן לאנשים בודדים. היו אנשים שלמעשה ניתקו את זיקתם לקבוצה, ויצאו לחיים רגילים, אבל גם היו הרבה מאוד שלא. ובסך הכל אפשר לומר שהנושא נשאר די רדום, אם הייתי אומרת, עד שנות ה-90 תחילה. בקנדה בעצם העניין התחיל לקראת סוף שנות ה-80, כאשר התפרסם דוח מאוד חריף על ילדים במוסדות, בלי קשר לילידים. דוח חריף על ילדים במוסדות. ודרך הנושא הזה, דרך העיסוק של הציבור הקנדי בילדים ובזכויות של ילדים ובילדים במוסדות בפרט, התחיל לעלות ולצוף גם העניין של בתי הספר הפנימייתיים. והיו עוד תהליכים פוליטיים בקנדה בשנות ה-80, שהיו יותר מהכיוון של קוויבק, של הזכויות שפה שלהם והרצון שלהם להיות מוכרים כאומה, ובתהליך הזה נכנסו גם הילידים.
אמרת מקודם שקנדה כבר הבינה, או לפחות ככה היה כתוב בהצהרה, שלהעביר ילדים בכפייה ממשפחותיהם אל מוסד אחר, או להרחיק אותם מהמשפחה הגרעינית שלהם, זה לא היה חוקי לפי אותה אמנה. אז כשקנדה מבינה את זה, איך היא מגיבה לזה? כי בתי ספר לא מיד נסגרו.
בתי ספר, בלי קשר לאמנה, כי גם קנדה כשקיבלה את האמנה, היא לא קיבלה את הסעיפים האלה, אלא היא, מבחינת החוק הקנדי, ג'נוסייד אז נחשב רק הרג ופגיעה פיזית.
כן.
אז הם לא ראו את זה הם לא ראו את זה בצורה הזאת. אבל כן התחיל העיסוק בנושאים של ילדים, וב-1991 הוקמה ועדה מלכותית, שזה כמו אצלנו ועדת חקירה ממלכתית,
כן.
שאמורה הייתה לעסוק בעמים הילידים. וביחסים שלהם עם השלטון.
כן. וזה הממשל מינה אותה?
כן.
לאור ההבנה שיש סעיפים שהם מתקשים להסכים איתם?
לאור הרצון להביא את היחסים בין קנדה לבין העמים הילידים, לאיזשהו מסלול יותר תקין, וצריך לזכור שזה בא על רקע של הרבה מאוד בעיות חברתיות.
תכף תתארי אותן. מעניין אותי לדעת אם בשלב הזה, האנשים שמשתייכים לקבוצות הילידות, האם הם כבר אחרי ההשתתפות שלהם במלחמת העולם השנייה, כפי שתיארנו, ואחרי שנחתמו אמנות למיניהן, האם יש התעוררות גם בקרבם כדי לפעול למען מעמד שווה יותר בקנדה?
כן, כן. מתחילה התעוררות בשלבים האלה, וגם בוועדת החקירה, גם כן יש נציגים של הילידים.
אז עכשיו נספר על איזה בעיות חברתיות את מדברת, מה בעצם קנדה מנסה לפתור בתקופה הזאת, כשקמה הוועדה בשנות ה-90.
פערים גדולים מאוד ברמות השכלה, הרבה מאוד פשיעה, אלימות, סמים, אלכוהול, שיש לזה השלכות גם בין דוריות. והשיעור של הילידים בבתי כלא הוא מאוד גבוה באופן יחסי לחלקם באוכלוסייה
הכללית.
כן.
כן. וזה אני מניחה הוליד גם כל מיני סטריאוטיפים, או חיזק סטריאוטיפים שכבר היו קיימים בין הקבוצה הלבנה, לא בדיוק מה המונח הנכון לקרוא לו, לבין הקבוצה של הילידים.
כמובן, זה מביא להרבה מאוד דעות קדומות ואפליה, והרבה מאוד ניכור למעשה בין הקבוצות.
אז הוועדה מתכנסת, ומה עומד על הפרק? איך היא מחלקת את הנושאים שבהם היא תרצה לדון?
הוועדה למעשה רוצה לדון במכלול היחסים בין קנדה לילידים, והיא מתחילה מפוקוס רחב מאוד, אבל בסופו של דבר זה מתחיל להצטמצם לעיסוק בבתי הספר הפנימייתיים.
אני רוצה לסמן לנו שיש היום ביקורת, יש ביקורת בתוך חלק מהחוקרים וחלקם אשר באים מתוך הקבוצות הילידיות, אנשים שכבר נמצאים בשלב אחר של להוביל תהליכים, על זה שבאמת הצמצום של התהליך במרכאות של דקולוניזציה לנושא של בתי הספר, בעצם זה היה כמו מין קיצור דרך, אוקיי? עשינו טעות בנושא הזה, ואין איזשהו סוג של קבלת אחריות כללית על הנושא של ההשפעה של הקולוניאליזם בכללותו, עם מוקד על העניין של האדמות. Mm-hmm. כאילו, לא משנה כמה תתנצלו, כמה שתגידו, לקחתם את האדמות שלנו, ואם לא תהיה חלוקה, צדק חלוקתי של האדמות, זה הכל פלסטר, כשבעצם היה פה מצב של
פצע עמוק הרבה
של
יותר.
סרטן, ושהתהליך לא הסתיים, בעצם הוא ממשיך עד היום.
אני בהחלט מסכימה איתך, ג'סיקה, וטוב שהערת על זה. אני חושבת שכן, הצמצום של הפוקוס נעשה בין היתר בגלל בעיית הקרקעות. אבל אני חייבת לומר שכן הייתה נטילת אחריות, ובצורה מאוד יפה בדוח, כיוון שהקנדים כן היכו על חטא, אבל בין זה לבין באמת להתחיל פה עניין של צדק חלוקתי, יש עדיין מרחק. Mm-hmm. ולכן לקחו את הנושא של הילדים, שהוא יותר נושא שהוא בקונצנזוס, כי ילדים אין מה לעשות, ילדים הם תמיד בקונצנזוס, וטיפלו בנושא הזה. והכוונה באמת, זהונה הפעם מכוונות טובות באמת, לשפר ולתקן ולעצב מחדש את היחסים, כשהממשלה לוקחת אחריות מלאה. אבל על הדרך קרו גם כל מיני דברים פוליטיים.
כן. אז הוועדה המלכותית הזאת חוקרת את העמים האבוריג'ינים, מנסה להבין את החוויה שלהם, העיניים שלהם. היא מסתובבת אגב בקנדה כדי שהיא תוכל, נכון, לחקור את את הדברים, ושלא יצטרכו להגיע אליה, אלא שהיא תגיע אליה.
גם, כן, גם, ובעיקר מי שעשתה את זה הייתה ועדת האמת של 2015. אבל פה הוועדה יושבת מבערך 1991 עד 1996, שאז היא מגישה את הדוח שלה.
ובדוח, מה היא כותבת?
ובדוח, כמובן, המלצות מצוינות. לתקן את היחסים ולהתחיל מחדש.
איך? איך עושים את זה?
ופיצוי. פיצויים לקהילות, שיקום, ובאמצעות פרקטיקות תרבותיות של הילידים, וגם פיצויים אישיים, והרבה מאוד, בסך הכל ההמלצות היו מצוינות.
יש איזשהו ניסיון לדבר על שלטון עצמאי של, של אותם קבוצות, של אותם עמים, חזרה באיזה שהם שטחים שהיום שייכים לקנדה, ניסיון להיות אוטונומיות בתוך קנדה?
יש באזורים מסוימים, אבל זה מאוד מאוד במיעוט,
כן.
שטחים שהוחזרו בצורה חלקית, כמובן מאוחר מדי, מעט מדי, אבל יש היום יותר נכונות לכל מיני מודלים מהסוג הזה.
הוועדה גם המליצה על יוזמות בתחום החינוך, הבריאות, הדיור, הרבה מאוד תחומים שבהם יש פערים מובהקים בין הקבוצות הילידיות לבין הקבוצות הלבנות. מה למשל אפשר היה לעשות בהקשר הזה? איזה המלצות הוועדה נותנת?
פיצויים, פיצויים לקהילות, פיצויים קולקטיביים לקהילות, הזרמת משאבים.
מה, פשוט כסף או ש... זה יכול להיות גם, כי את יודעת,
גם כסף,
מה עושים עם הכסף? זאת שאלה חשובה.
גם כסף, אבל גם הקמה של מרכזים שבהם עוסקים בשיקום וריפוי של הקהילות, על פי, בשיטות מסורתיות שלהם.
כן. ציינת בפרק הקודם שהיו גם פערי שכר שנבעו גם מהמקצועות שאותם ילידים אישו ומילאו בגלל ההכשרה שהם הוסללו לה בבתי הספר, גם הפנימייתיים וגם היומיים. אז אחד הדברים שהוועדה מקימה או ממליצה להם להקים זה מערך של הכשרות.
כן.
שבעצם יהיה הכשרה לבעלי מקצועות נוספים, כמו מקצועות של רפואה, מקצועות אחרים ש... לא היו נהוגים או מקובלים או מוסללים לתוך הקהילות הילידיות.
נכון, אבל הדברים האלה לוקחים זמן, משום שאותם ילדים שגדלו בעוני רב, קיבלו השכלה לא מספקת ובהחלט מתחת לרמה המקובלת, התקשו להשתלב בהכשרות מהסוג הזה.
זה באמת מעניין שהרבה פעמים אנחנו רואים התוכניות השפטניות מההתחלה, כמו למשל אחד מהתוצאות של הוועדה הזאת, אני חושבת שוועדת האמת אולי אחד הביטויים, זה הצעה ל-94 תיקונים שיש לעשות. כלומר, 94 תיקונים, אז סביר להניח שלא נצליח, כן? כמו שיש איזושהי המסת יתר, מתישהו עשו איזשהו סיכום בעקבות הביקורת ב-2018, שמתוך ה-94 סעיפים, 10 סעיפים,
ימומשו?
מילינו אותם.
כבר עשינו יוסמו.
אותם. 10 סעיפים עשינו אותם, 15 נמצאים בתהליך, ב-25 מהם יש הצעה תכלס מה צריך לעשות, ב-44 בכלל לא הגיעו להם, ולא נגעו בהם.
וואו.
זה מעורר באמת כל מיני שאלות על המתח הזה בין רפורמות, לבין מהו באמת שינוי מהשורש, כן? שינוי כן. רדיקלי, וכמה... הקבוצה השנייה שותפה, כי אפשר להגיד עוד פעם, זה סוג של קולוניאליזם של רפורמות, כן? קולוניאליזם של פתרונות.
נכון. עכשיו לכאורה יש לו כוונות טובות, אבל האם כשאתה לא מכיל בתוך התהליך את הקבוצה עצמה, האם באמת אפשר לייצר פתרון שהוא, כמו שאת אומרת, מהשורש?
אני חושבת שאם אנחנו מדברים על איזשהו לקח או לקח ביניים מהסיפור הזה וברוח יום זכויות האדם, אני חושבת שזו בדיוק דוגמה כמה שהרצון הטוב והנכונות לתקן לא מספיקים. אז אולי בואו נימנע מכל הסיפור הזה מלכתחילה ונכבד את זכויות האדם, כי לתקן זה מאוד קשה.
זה כמעט בלתי אפשרי לפי מה שתיארת בפרק הקודם. זה כמעט בלתי אפשרי. יש שפות שנמחקו לחלוטין. בטח שיש ילדים שהנזק שנעשה להם הוא בלתי הפיך, זה ברור, זה נפשות
ש... הטראומה היא נוראית, והטראומה גם מועברת מדור לדור, ורואים את זה.
זה מרתק. מה זה אומר שהטראומה מועברת מדור לדור, ואיך רואים את זה?
רואים את זה בהרבה מאוד צורות, ויש הרבה מאוד מחקרים. אגב, אחת החוקרות המובילות היא ישראלית שנמצאת בניו יורק, יעל דניאלי, שעשתה עבודות על ניצולי שואה וילדיהם. Mm-hmm. והיא מראה את העברה הבין-דורית של הטראומה, לא רק היא, גם הרבה מאוד פסיכולוגים אחרים.
פשוט בכך שהילדים שוהים עם הורים שחוו טראומה מאוד גדולה?
כן, פשוט כך. ומכיוון השני גם רואים במחקרים שעושים גם על ניצולי שואה וגם על ניצולי ג'נוסייד, למשל רואנדה או יוגוסלביה לשעבר, ורואים שטראומה למעשה משנה כל מיני דברים במוח. אני לא יכולה להיות פה יותר מדויקת, כי זה לא התחום שלי. ברור. אבל רואים את השינויים האלה בסריקות מוח של ניצולים ושל הילדים שלהם, של הדורות הבאים.
הוועדה מגישה את הדוח ב-1996, לממשלה לוקח זמן להגיב. למעשה רשמית היא מגיבה רק ב-1997, בינואר.
כן.
97. בזמן הזה היא גם חוטפת ביקורות, שהיא לא באמת מתכוונת לעשות שום דבר וכו'. אבל כשהממשלה מגיבה, מה הצעדים הבאים? מה היא מוכנה לעשות? איזה משאבים היא יכולה להקצות? והאם זה בא לביטוי בפועל?
אז בפועל זה לא בא לידי ביטוי, ובינתיים היה מהפך פוליטי, והמפלגה השמרנית עלתה. ולקח די הרבה לחץ ציבורי, וכמו גם תביעות שאנשים התחילו להגיש, יחידים בהתחלה.
פרטיות?
פרטיות, כן. תביעות נזיקין שאנשים התחילו להגיש. עכשיו, בגלל כל מיני מגבלות של המשפט הקנדי, ניתן היה להגיש תביעות רק בגין התעללות מינית.
ולא מה? ולא
התעללות? ולא גופנית.
למה?
בגלל התיישנות. ולכן היה תהליך של תביעות משפטיות, שבהתחלה נדחו והתחילו לפתח כל מיני אסטרטגיות משפטיות כדי להתמודד עם הנושא הזה. תהליך דומה, אגב, אנחנו ראינו בארצות הברית בנושא של העבדות. כאשר בגלל התיישנות... מאוד קשה לטבוע וצריך לדעת באיזה סעיפים להשתמש ואיך להגיע למצב שבו התביעה לא תדחה על הסף.
אני חושבת בהקשר הזה ההגדרה של קורבנות השואה כפשע נגד האנושות באמת ניטרל לגמרי את הנושא של חוק ההתיישנות.
את הקושי המשפטי.
אין חוק ההתיישנות על פשעים נגד האנושות, ובאמת יש, אם הפשעים שנעשו נגד הילידים באמת מוגדרים כפשעים נגד האנושות, אם הם מוגדרים תחת הכותרת הרחבה של ג'נוסייד, ולא רק ג'נוסייד תרבותי, אז באמת אנחנו מרחיבים, ויש את התביעה הזאת על פשעים של פגיעה מינית בילדות בכלל, בלי קשר לקונפליקטים, כאילו, הרי זה פשע נגד האנושות, מה זה החוק ההתיישנות הזה? זאת אומרת, על מי אנחנו שומרים?
יש הבדל בין האופן שבו נניח אנחנו מתייחסים, רואים את הפרשה הזאת כפשעים נגד האנושות, או כג'נוסייד, או משהו כזה, לבין מה שקורה מבחינה משפטית. מבחינה משפטית, אז, וכנראה גם היום, זה עדיין אי אפשר לבוא עם טענה מהסוג הזה. גם משום שבית המשפט הפלילי הבינלאומי וחוקת רומא נכנסו לתוקף רק מ-2002, ואז כל מה שקרה לפני זה לא נחשב. Okay, אפשר רק קדימה ולא אפשר לתבוא קדימה ולא אחורה, לא רטרואקטיבית. אז צריך לעשות הבחנה בין איך שאנחנו רואים את המקרים האלה לבין איך שהחוק רואה אותם. והחוק הקנדי מאפשר לטבוע ללא התיישנות רק במקרים של התעללות מינית.
גם על זה הממשל קיבל הרבה מאוד ביקורת. הוא כבר צריך לציין שיש סוג של הנהגה לקבוצות הילידיות, יש להם אנשים שכבר מייצגים אותם, שכבר משתתפים במרחב הפוליטי.
יש עורכי דין שגם גורפים סכומים לא מבוטלים. ביולי, באמצע יולי לדעתי, בית המשפט בקנדה אישר את התביעה הייצוגית של בוגרי בתי הספר היומיים, שעכשיו גם הם יהיו זכאים לפיצויים. ועורכי הדין יקבלו 55 מיליון דולר.
וואו. דיברתן שתכן, אמרתן את המילים ועדת אמת, או ועדת אמת ופיוס. מה זה ועדות אמת?
למעשה התנאי לתיקון עוולות, לצדק היסטורי, לצדק מעברי, הוא חשיפה של האמת. חשיפת האמת. קודם כל, מה קרה כאן?
משום שזה בדרך כלל משהו שהציבור כולו לא ידע, אלה בדרך כלל סודות, בואי נגיד.
כן, זה סודות וזה מוסתר, זה מוסתר מן העין. מה שקרה בפנימיות האלה, יודעים הקורבנות ויודעים התוקפים, אם הם נשארו בחיים, אף אחד פרט לזה לא יודע. וזה רחוק מן העין, זה רחוק מהציבור, זה מוסתר. וקנדה היא מדינה גדולה מאוד, ולכן התנאי הראשון, והתנאי הראשון בכל פרשה מהסוג הזה, בכל פרשה שכרוכה בהפרה של זכויות אדם, היא קודם כל חשיפת האמת. כאשר צריך גם לעשות רנרטיביזציה, זאת אומרת, צריך לספר גם את הסיפור מנקודת מבטם של הקורבנות, כי את גרסת המדינה יש לנו, המדינה טוענת שדבר נעשה לטובת הילדים, ואם היו פה ושם מקרים של אלימות וחריגות וכל מיני דברים כאלה, זה כמובן לא היה מכוון, אבל צריך לתת את הכל לקורבנות. של אותם בתי ספר פנימייתיים, לפחות לאלה שמסוגלים לדבר וששרדו.
מה המעמד של ועדת פיוס? הרי אני מניחה שהיא לא כמו בית משפט שיכולה לחייב אדם להגיע, לתת עדות, לספר מה שקרה. מה המעמד של כזה מוסד? וגם מה קורה עם התוצר שלו? האם הוא מפורסם? האם נוצרת אנדרטה? האם מתפרסמים ספרים? מה קורה עם התוצר?
אז מבחינת המעמד, אז ועדת אמת היא למעשה פחות או יותר נטולת מעמד. לא, ההליך לא מתנהל שם כמו בבית משפט מבחינת דיני ראיות וכל התהליך מסביב. זה תהליך שהוא הרבה יותר ידידותי לקורבנות. הם יכולים להופיע בפני הוועדה. ולומר את דבריהם מבלי שיש כאן איזשהו תהליך של אימות מול הצד השני.
אין חקירה נגדית.
אין נכון. חקירה נגדית, כן. והערך של התהליך הזה הוא למעשה בנתינת הכל לקורבנות, לספר את אשר הליבם, לספר את מה שקרה להם, והדבר הזה מתועד, והוא נהפך בעצם לאמת.
זה פתרון שאנשים שחוו את העוול, הם אלה שהעלו את הצורך בו? או שזה משהו שהוועדה פשוט המליצה, וקורבנות שהרגישו צורך לשתף, זה משהו שהם עשו? מסקרן אותי לדעת איפה נולד הרעיון, כי הרבה פעמים הרעיון צריך לבוא ממי שחווה את הדברים, לדעתי, או ממי שמרגיש צורך בפתרון מסוים, אז זה מסקרן אותי שוב, כמו שאת אמרת מקודם, ג'סיקה, האם זה עוד סוג של קולוניאליזם על הפתרון, או שהפתרון צומח מהשטח, והממשל הנוכחי מאפשר לו להתקיים, להתרחש.
אז ועדת אמת, או ועדות אמת, זה אחד הכלים של צדק מעברי, אחד הכלים הכי נפוצים, וזה קרה בהרבה מאוד מדינות בעולם, אני חושבת שהמפורסם ביותר זה דרום אפריקה. וכמו בכל דבר, גם בצדק מעברי יש אופנות, וועדת אמת היא אחד הכלים היותר נפוצים, שאני חושבת ש גם אם אין לה פורמלית איזשהו ערך, נניח משפטי, יש חשיבות גדולה מאוד בכך שהדברים מתועדים, הדברים רשומים, אחר כך ניתן להשתמש בהם לחינוך. ברגע שנותנים את הכל לקורבנות, יש לזה ערך גם מבחינת הקורבנות, אבל גם מבחינת האוכלוסייה בכללותה.
אני חושבת שזה מאוד חזק ממה שקראתי, שכחלק מהתוצרים של ועדת האמת, אז כמובן הדוחות של ועדות אמת זה משהו בסיסי, ובאמת היה דוח שכלל הרבה כרכים, אבל גם אני מבינה שנבנה ארכיון, שיש שם 5 מיליון מסמכים, שהם כל המסמכים שהשתמשו בהם במהלך הוועדה, וזה בפני עצמו, זה מין באמת...
מפעל, תיעוד, חשוב מאוד.
כן, שכל... כל המידע וכל החומרים וכל העדויות וחלק מהדברים האלו נאספו ב7 אירועים פומביים שהתקיימו ברחבי קנדה. כלומר, יש אחד מהדברים הבסיסיים של ועדות אמת, אפילו לפני שהמונח גובש, כמו שראינו בפרק על ארגנטינה, שבארגנטינה בעצם הייתה המסגרת של ועדת אמת הראשונה, ללא השם, זה היצירה של מרחבים בטוחים, שלעיתים בתי משפט הם לא מרחבים בטוחים לקורבנות, לספר את הסיפור בלי להרגיש שיש חקירה נגדית, וזה מחבר אותנו עם באמת מושג שמלווה אותנו כל הסדרה, של הצדק הגמולי והצדק המאחה. איזה אלמנטים, כי לפעמים נוצר מין יחסי ציבור לצדק מעברי שהוא לא קשור להעמדה לדין. לבתי משפט, כאילו צדק מעברי זה רק ועדות אמת ונעשה מוזיאונים בהתנצלויות. אז העמדה לדין, שזה בעצם ביטוי של הצדק הגמולי כמו שאנחנו מכירים אותו, עשית עבירה תקבל עונש, הוא חלק כי הוא עוזר, דוחף את המעבר, עם המעבר הפוליטי או המעבר התודעתי, וועדות אמת, אכן זה אחד מהביטויים הכי מפורסמים של צדק מאחה.
זה מה שעשו ברואנדה. ברואנדה הם שילבו בין ועדות אמת לצדק גמולי.
כן.
כדי לתפוס את שני ההיבטים האלה.
אם אני עושה לעצמי איזשהו סדר, אז אני מבינה שהפיצויים הם פיצויים כספיים, שגם משאבים שמוזרמים אל אותן קהילות, וגם למשל איזושהי הקלה, כמו שסיפרתי מעורכי הדין, כדי שיהיה אפשר לממן את המשפטים הללו, הקהילות יוכלו באמת להגיש את התביעות שלהן, או האינדיבידואלים יוכלו, אז יש גם מימון של ההליך המשפטי.
כן.
הדבר הנוסף אלה ועדות האמת שעכשיו דיברנו עליהן, ודבר נוסף שקורה, זה בעצם ניסיון להפחית את המכשול הבירוקרטי. איזשהו ניסיון לקצר כל מיני הליכים. למשל, בקנדה נקבע בחוק שיש דברים שבדרך כלל לוקח יכולים להימשך שנים, אז כל תיק צריך להיות מטופל, נגיד, עד 9 חודשים. נתנו לזה איזושהי מגבלה כדי לוודא שהדברים מטופלים.
נכון, אבל צריך לזכור שהיה נוח מאוד לקנדה להסיט את המסלול המשפטי ולעבור למסלול ה... למסלול הרך יותר, החוץ משפטי, כי שם באופן טבעי יש יותר שליטה גם על גובה הפיצוי. אז זה תמיד אמביוולנטי. זאת אומרת, נעשים דברים טובים, והם נעשים בכוונה טובה, אבל מצד שני, יש גם את ה... ישנה הביקורת.
נדבר גם על ההתנצלויות, שאני... האמת, אני אגיד, אני לא יודעת למה הן חשובות לצד שהוא הקורבן. אני אשמח אם תסבירו לי את זה, כי זה משהו שקשה לי מאוד להבין. וגם, מה זה אומר? פשוט שיש הצהרה רשמית של התנצלות, או נאום של נשיא, או ראש או ראשת ממשלה. מה זה אומר להתנצל בפומבי?
אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה להתנצלויות. לנו כישראלים מאוד קשה להבין את זה, כי זה לא בתרבות שלנו. מי שיצפה בהתנצלות המפורסמת, ואני מציעה באמת למאזינים לעשות את זה, לצפות בהתנצלות של סטיבן הרפר, ראש ממשלת קנדה, בפני העמים הילידים, היא נעשתה בשתי שפות, הוא אומר שם הרבה מאוד פעמים סליחה, אבל לא סתם אומר, טוב, סליחה, אנחנו מצטערים, אלא מפרט בדיוק על מה מצטערים. Mm-hmm. וכאן יש הרבה מאוד, יש כאן הרבה מאוד תועלת לקורבנות, קודם כל, משום שזה מפסיק את ההכחשה. הרבה פעמים מעשים כאלה והפרות של זכויות אדם, מלווים בהכחשה מצד הצד הפוגע. וברגע שבא ראש הממשלה, ומפרט בדיוק היכן היו ההפרות, ושהיום מבינים, קנדה מבינה, ואומר, היום אנחנו מבינים שמה שעשינו לא היה נכון, ואנחנו מצטערים על כך, והוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, ונותן דוגמאות מדויקות, יש בזה ערך גדול, לפחות במובן של ידיעת האמת.
כן. אני רוצה שנסיים בדוח של ועדה לאומית לחקירת רצח והיעדרות נשים ובנות ילידיות, שהוא דוח יחסית חדש מ-2015? ממתי הוא?
2019.
2019, ממש השנה. יוני. 2019, מה בעצם מנסה להגיד הדוח הזה, מה הוא חקר, לאיזה מסקנות הוא הגיע?
אז אמרנו ש... הדוח הוועדה המלכותית של העמים הילידים עסקה בעיקר בפרשת הפנימיות. אנחנו רואים, וזה דבר שהוא, אני חושבת, קורה בהרבה מקרים של ניסיון לעשות צדק מעברי. מתחילים בדבר אחד, אבל עד שלא עושים טיפול שורש, העניין לא נסגר. כל פעם קמות קבוצות אחרות, אז יש נפגעים של בתי ספר שלא היו כלולים מסיבות שונות בהסדר הקודם. Mm-hmm. אז הם הגיעו ועשו תביעה קיבוצית, וקיבלו היתר, וקיבלו פיצויים. לאחר מכן באו תלמידי בתי ספר היומיים, שאומנם לא היו בפנימיות, אבל הניסיון שלהם היה דומה מאוד, והם באו, וממש בימים אלה, כמעט, ביולי, בית המשפט העליון אישר את התביעה שלהם. הדוח על היעלמות הנשים והילדות, הוא חלק גם מפרשה שלא נחקרה, ומקשרים אותה לקולוניאליזם, שלא נחקרה עד הקמת הוועדה, והיא גם חלק מאותה פרשה גדולה יותר של היחס לילידים, ופה אנחנו רואים התפתחות, כמה התפתחויות מאוד מעניינות. דבר ראשון, אנחנו רואים שיש כאן התייחסות ספציפית לכל הנושא של צדק מגדרי, גם לנשים, גם לנערות, וגם למה שהקנדים קוראים two spirit, gay, lesbian, trans, bi, intersex, queer, questioning ו-asexual.
כל הנזילות המגדרית, כל המנעד.
לכל המנעד. כאשר הם רואים את האלימות המינית כנגד אותם אנשים, כחלק מהקולוניאליזם ומהעוולות שלו. וגם לוועדה הזו היו המלצות אופרטיביות ליישום, ולא נותר לנו אלא לחכות ולראות אם הן... אם הן וכמה מהן יושמו בסופו של דבר.
אז זאת אומרת שבתוך העולם של האפליה שהייתה כנגד קבוצות ילידיות, אפשר להתייחס לעוולות של תת קבוצות, בואי נגיד, שקנדה היום רואה קשר ישיר, או אפילו סיבתי, בין האפליה כלפי הקבוצות הילידיות, לבין האפליה כלפי עוד קבוצות, כמו המנעד של הנטייה המינית, של החיים המינים, של המשיכה המינית, בתוך אותן...
נכון, ושוב, אנחנו יכולים לראות איך התהליכים האלה מלווים או מלווים את ההתפתחות המחקרית בתחום, כי היום אנחנו מודעים לנושא של אינטרסקשונליטי, של הצטלביות, והתפיסה המקובלת היא שלא כל הקורבנות הן מקשה אחת, ולכן כן. צריך לשים לב לקורבנות... לקבוצות של קורבנות, כמו על רקע מגדרי, על רקע גיל, על רקע... רקעים שונים, כל רקע שהוא.
זה מסקרן אותי, כי באמת המודעות לכל הנושא של הקהילות הלהט"ביות, כן? שזה משהו יחסית חדש, זה מין ראייה אחורנית, רטרואקטיבית, על התקופה של הפנימיות?
גם, אבל לא רק. זו בעצם תוצאה של הפנימיות מצד אחד, אבל מצד שני זה גם תוצאה של, של הקולוניאליזם, של הקולוניזציה, ושל בכלל היחס במשפט, בחוק, היחס של קנדה הלבנה לנשים ילידיות.
כן, מאוד מעניין. נסכם? במחצית השנייה של המאה ה-20, היחסים בין העמים האבוריג'ינים לשאר קנדה, קנדה הלבנה, החלו להשתנות. נקודת ההתחלה היא בהשתתפותם של העמים הילידיים במלחמת העולם השנייה בצבא קנדה. כנראה שההשתתפות הזאת סימלה בעיני קנדה הלבנה את חלקם של העמים הילידים בחברה הקנדית. מאז שנות ה-60 המאוחרות נעשו מאמצים פוליטיים בעידוד ארגונים מהמגזר השלישי לשנות את מעמדם של הילידים ואת התייחסותם של גורמי הממסד לעמים הילידים. המאמצים אפשרו למשל לנרטיבים אלטרנטיביים בנוגע לעברה של קנדה להישמע ולקבל מקום במרחב הציבורי. בין השנים 1960 ל-1969 חוקקה הממשלה הקנדית חוקים להגנת הילד. אבל חוקים אלה לא שינו את פרקטיקת הוצאת הילדים בכפייה, משום שקנדה לא ראתה במעשה זה מעשה בעייתי ופוגעני, אלא מעשה שמקורו בכוונה טובה. הרחקת הילדים מתרבותם הפראית ומתן אפשרות להשתלבותם בתרבות. בתקופה זו, ילדים אבוריג'ינים אומצו או הוסמו באומנה אצל משפחות לבנות. באוגוסט 1991 הוקמה ועדה מלכותית שמטרתה לחקור ולהציע פתרונות למעמדם של העמים האבוריג'ינים. הוועדה חקרה את התפתחות היחסים בין העמים האבוריג'ינים לממשלת קנדה והחברה הקנדית והציעה פתרונות, ובהם הכרה באבוריג'ינים כאומות שמקיימות שלטון עצמי, הקצאת משאבים לטיפוח ושיקום הקהילות, בניית תשתיות, הקמת מערך הכשרות מקצועיות, יוזמות בתחום החינוך, הבריאות והדיור, הקמת אוניברסיטה אבוריג'ינית ותשלום פיצויים אישיים. אך הדרך ליישום של אותן המלצות היא דרך ארוכה, וההתקדמות איטית, גם בגלל הבירוקרטיה וגם בגלל המשמעויות שהולכות ומתבררות באשר לעוולות שנגרמו לאבוריג'ינים בקנדה. רק בשנת 1996 נסגר בית הספר הפנימייתי האחרון לילדי אבוריג'ינים. בשנת 2005 נחתם הסכם שנועד לפצות את קורבנות ההתעללות הפיזית והמינית שהתרחשה בבתי הספר. בשנת 2008 נחתם הסכם פשרה בין ממשלת קנדה לבין תובעים לפיצויים בתביעה ייצוגית, שאחד מסעיפיו קבע הקמה של ועדת אמת ופיוס בנוגע לנושא האבוריג'יני הקנדי. ועדה שמהווה מרחב בטוח למתן עדות. הוועדה פרסמה את הדוח הסופי בשנת 2015, שבו נקבע כי העברת ילדים אבוריג'ינים בכפייה לבתי ספר פנימייתיים היא רצח עם תרבותי. דוחות נוספים ממשיכים להיכתב במטרה לשנות את מעמד הקבוצות הילידיות ואת היחס של החברה הקנדית שהשתמר במשך השנים ושימר את הפערים החברתיים. למדנו שקבוצות נוספות של נפגעים שלא נכללו בהסדרים קודמים מעלות דרישות להסדר ודרישותיהן מתקבלות בסובלנות בשיח הציבורי ומתקבלות גם בבתי המשפט ובמוסדות ציבוריים אחרים. תודה רבה לך דוקטור רות אמיר, חוקרת צדק מעברים, מומחית לרצח עם באמצעות העברה בכפייה של ילדים, חברת סגל במכללה האקדמית עמק ישראל. תודה גם לך, ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה. תודה לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים הבאים.